אנחנו יודעים שאחד השאלות הגדולות שבן אדם שואל את עצמו הרבה פעמים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בלי גבול ואין סוף, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו יותר מושלמים? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא עשה לנו את החיים בצורה יותר אידיאלית? ולמה אנחנו צריכים להתמודד עם דברים? אז היום אנחנו נעסוק בשאלה הזאת, ונראה איך שמפרשת השבוע שלנו אפשר ללמוד את המסר הנפלא, מה באמת הביאור לשאלה הזאת שמטרידה אותנו הרבה פעמים. השבוע אנחנו בסוף ספר שמות, פרשת ויקל פקודי, ואומרת לנו התורה, מספרת לנו את כל בניין המשכן. וכאן יש שאלה מפורסמת שכל המפרשים שואלים, בתורה אם מסתכלים כמה פסוקים יש שמתארים את בניין המשכן, יש קרוב ל-400 פסוקים. כל בריאת העולם זה 35 פסוקים. למשל תפילין, שזה מצווה כל כך חשובה, אות, שקדוש ברוך הוא אומר, אות ביני לבין השם, בסך הכל פסוק אחד, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תטפות בין עיניך. ויש ספרים שלמים, סימנים שלמים בשולחן ערוך שמסבירים את כל ההלכות, ואת כל ההלכות לומדים מהתורה בעצם. ופה אנחנו מכירים את הכלל שכל אות בתורה וכל אפילו קוץ בתורה לומדים מזה תילים של הלכות. ופה על המשכן, שלכאורה תקופה גדולה מאוד בעם ישראל הוא לא היה קיים לנו, התורה מרחיבה 400 פסוקים. למה? זו השאלה שמיד מתנוצצת לבן אדם שלומד את הפרשיות האלה, ויש לזה כמה תשובות. האור החיים הקדוש, ובליקוטי שיחות הרב מסביר, מכיוון שהמשכן חביב על הקדוש ברוך הוא, וכשדיברנו בשורים הקודמים, השם יתגלה מבין הקרובים, עוד יותר, רש"י אומר, מה זה משכן העדות? עדות לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם. אז איך שמסביר האור החיים, והרב מסביר, מכיוון שהמשכן היה חביב על הקדוש ברוך הוא, לכן כל דבר שחביב עלינו מסבירים אותו, מתארים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עוסקים בעניין הזה. זה על פי פשוטו של מקרא. אבל הרב בשנת טוב שין חי בהתוועדות של ויקל פי היקודה, הרב דיבר בהתרגשות גדולה את העומק שבעניין, את המסר הנפלא שיש לנו דווקא מהחזרה הזאת. באופן כללי על המשכן יש לנו בפרשת תרומה תצווה וויקל פי קודה, יש עוד פה ושם, אבל זה הארבע פרשיות העיקריות. אז איך שהרב מסביר, זה לא סתם חזרה, זה שני משכנים שונים, שתי בתי מקדש שונים, מה שכתוב בפרשת תרומה ותצווה, בפרשת השבוע ויקל פיקוד. מה ההבדל? הפשט הפשוט, בפרשת תרומה ותצווה השם אמר למשה לעשות את המשכן, לעשות את בית המקדש, אז השם נתן את ההוראות. בפרשת השבוע ויקל פיקוד השם, התורה מספרת לנו איך שעשו את זה. אז אומר הרב, זה לא רק סתם, בפרשת תרומה תצווה בנו את המקדש של מעלה, בפרשת השבוע שלנו ויקל פיקודי בנו את המקדש של מטה. מה הפירוש? אז בואו נראה בהתחלה מדרש אחד או שני מדרשים. אומרת הגמרא, אומרת המדרש ככה, אמר רב סימון, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל להקים את המשכן, רמז למלאכי השרת שיעשו אף הם משכן, ובעת שהוא קם למתן, שעשו למטה, הוא קם למעלה, ולמעלה זה היה המשכן של הנער ושמו מטטרון, שבו מקריב נפשותיהם של צדיקים לכפר על ישראל בימי גלותם, ולמטה הוא עשה עוד משכן. בואו נראה עוד מדרש רבה בשמות שהוא מגדיר את זה נפלא. הוא אומר, כתוב לך השם הגדולה וכו' וכו', כי כל בשמיים ובארץ. אומר המדרש כלל, כל מה שאתה מוצא, מה שברא הקדוש ברוך הוא למעלה, ברא למטה. למעלה אנחנו אומרים שרפים עומדים ממעלו, יש לקדוש ברוך הוא שרפים. למטה עצי שיטים עומדים, עצי שיטים זה אותם השרפים למטה. למעלה שכתוב קרובים, שנאמר יושב הקרובים, למטה והיו הקרובים. למעלה כתוב בהיכל קודשו, בבית המקדש, למטה היכל השם. זאת אומרת שיש לנו שתי בתי מקדש, שתי משכנים. בפרשת תרומה תצא והשם בנה את המקדש למעלה, פרשת ויקל פיקודי הוא ברא את המקדש, עם ישראל ברא את המקדש למטה. עכשיו, מה ההבדלים בין שני המקדשים? אז כל אחד מתחיל לחשוב, רואה שמיים וארץ. המקדש למעלה הוא בשמיים, כל כולו קדושה וטהרה, כל כולו אין סוף, בלי גבול, אין תכלית. הוא לא נברא מדברים גשמיים שהם זמניים, זה קדושה בשיא הטהרה שלה, בשיא הגדלות שלה. אין שמה תאוות, אין שמה אגו, אין שמה הרגשה של ישות, של כבוד, אין שאלות כמה כסף היה, אם הוא כן ספר נכון או לא ספר נכון. בפרשת השבוע שלנו, שהתורה מספרת שבנו את המשכן למטה, זה היה עשוי מזהב וכסף גשמי, התערבב בזה מעשה בני אדם, והבני אדם יש להם את התאוות ואת ההרגשות, עד כדי כך שאנחנו יודעים את המדרש הנוראה שחשדו חסלום במשה שהוא לקח כסף לעצמו, ועד כדי כך אומר המדרש שחשדו במשה שאנחנו פעם בשיחה שוחחנו על זה שהוא משחק בקוביה והיה לו חובות והוא היה צריך להשלים את החובות. שני בתי מקדש לכאורה שונים מן הקצה לקצה. אנחנו מכירים שכתוב עשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. אותם שני בתי מקדש, שתי משכנים, באמת נמצאים אצלנו. גם אנחנו, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. יש לכל אחד מאיתנו את החלק המעלה שלו, את הזמנים שהוא מתגלה בקדושה שלו, ביופי שלו, בטהרה שלו. שאנחנו ביום כיפור בתפילת נעילה, כולם ביחד בהתרגשות עצומה אומרים השם הוא אלוקים שבע פעמים. אז כל אחד אז בשיא הטהרה שלו, כל אחד אז מרגיש את הקדוש ברוך הוא, וכל אחד בהחלטות שלו הוא חושב השנה הזאת תהיה שנה אחרת לגמרי, אני אהיה עדין יותר, קדוש יותר, טהור יותר, שולט על ההרגשות שלי, שולט על התאוות שלי. כל אחד מאיתנו שזכה לעמוד מתחת לחופה, איזה הרגשה הזאת מתחת לחופה, וכל אחד מחליט אז החלטות ומחליט על עצמו שהוא עושה במצוות, בתורה ומצוות, ואיזה בעל הוא יהיה ואיזה הורה הוא יהיה, נפלא. יש לי אחד שסיפר לי, אדם שהוא מאוד בעל כעסן גדול, מאוד בעל כועס, אז הוא אומר לי, כשזכיתי שנולד לי הבן הבכור ושבאתי לבית הרפואה והחזקתי את הבייבי הזה בשתי ידיים שלי וראיתי את האצילות שלו, את העדינות שלו, את המתיקות שלו, החלטתי יותר אני לא כועס, ופתאום הרגשתי שכל מידת הכעס שלי נעלמה פתאום, רק להסתכל על הפנים שלו, על המתיקות שלו, היא קברה לי את כל מידת הכעס שלי. אבל אנחנו מכירים את עצמנו, לפעמים נוחתים עלינו פתאום, ואנחנו מוצאים את עצמנו בעולם אחר בכלל, בעולם של צרות עין, של דיכאון, של הרגשות שליליות, של תאווה, של קנאה, של כעס, כל מיני דברים אחרים. מסתכלים על העולם שהוא מבט אחר לגמרי, מבט קשה ומסובך. שני עולמות, שני משכנים למעלה ולמטה, ושני משכנים אצלנו ושכנתי בתוכם. עכשיו שאנחנו מתחילים לחשוב באיזה משכן יש יותר קדושה, באיזה משכן הקדוש ברוך הוא מרגיש יותר נחת רוח, באיזה משכן מתגלה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא ושכנתי בתוכם. בפשטות, בטוח שהוא המשכן שלמעלה. אותו משכן טהור, אותו משכן של אין סוף קדושה, שמה שורה. בואו נשמע את הסוף של אותו מדרש שהתחלנו אותו. אומר המדרש ולא עוד, אלא שחבבים כל מה שלמטן משל למעלן. אומר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי יותר המשכן של מטה. תדע לך, אומר המדרש, שיניח את מה שלמעלן וירד במשכן של למטן, שנאמר ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכה. במקדש שאתם בני אדם, עם ישראל, קרוצי בשר ודם, עושים שם אני שוכן. והשם מצד אחד הוא מלא כל הארץ כבודו, אומר המדרש, אבל איפה הוא שוכן? הוא שוכן לא במקדש של תרומת הצווה, במשכן של מעלה. הוא שוכן במשכן של פרשת השבוע של ויקל פיקודי. וכאן באה השאלה, מה? איזה דבר הוא מוצא הקדוש ברוך הוא במשכן של מטה, שזה זהב וכסף, עשוי בידי בני אדם, עשוי עם כל כמו שאומרים, כל החבילה שיש לבן אדם, בהרגשות שלו, במחשבות שלו. מה הוא מוצא בעולם הזה יותר, במשכן הזה יותר מאשר למעלה? אנחנו יודעים שיהודים יש להם כזה תכונה לענות בשאלה על שאלה. יש את הבדיחה המפורסמת שפעם איזה גוי שאל איזה יד, למה שכל פעם ששואלים אתכם שאלות אתם עונים בשאלה? אומר ליהודי, למה לא? זה הכלל. אבל זה לא סתם בדיחה, יש בזה עומק יותר. כשאני שואל שאלה, לפעמים אני יכול לענות תשובה, אבל אני עונה תשובה על השאלה, ואני מרגיש את השאלה ואני מרגיש את התשובה. אבל הרבה פעמים השאלה נובעת מאיזה מקום, יש לה שורשים באיזשהו מקום. בא היהודי ושואל את השאלה, רגע, בוא נשאל שאלה על השאלה, בוא נשאל מה השורש של השאלה, מה המקור של השאלה, מאיפה השאלה הזאת יונקת, מאיזה טעות היא יונקת. ואז כשאני עונה על השאלה, על השאלה, פתאום השאלה איננה, פתאום אתה לא מוצא בכלל את השאלה. אז בכדי למצוא את התשובה על השאלה הזאת, בוא נקדים רגע עוד שאלה, ואחרי זה נחזור אל השאלה הזאת שאמרנו אותה פה. בפרשת השבוע אצלנו בפרשיות יש דבר, פסוק שחוזר על עצמו 18 או 19 פעמים. מה זה? שכתוב, כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת ככה, שאומרים שהם עשו את הכלי הזה, את הכלי הזה, את המשכן הזה, כל פעם כתוב, כאשר ציווה השם את משה. וכל המפרשים שואלים, מה החזרה הזאת? יכולים להגיד, את כל אשר עשו בני ישראל, עשו כאשר ציווה השם את משה. למה צריך לחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה? אומר אור החיים הקדוש, כמה הסברים. הסבר אחד, הוא אומר, על פי ההלכה שעשו את הכלים, היו צריכים לעשות אותם לשמה. אז התורה אומרת, כל פעם כתוב, כאשר ציווה השם את משה, הם לא עשו סתם כלי, הם עשו אותו לשמה בשביל הכלי. עוד הוא אומר, שהם לא עשו את זה סתם בהרגל, הם עשו את זה עם התלהבות, עם קדושה כאשר ציווה השם. עם כל הכוונות הם עשו. אבל יש עוד ביאור שפעם שמעתי, ביאור מקורי, מאוד מאוד מרתק, של הגריז. הגריז היה בן של רב חיים בריסקר המפורסם, שהיה ראש ישיבת ולוז'ין, הוא היה הרב של בריסק. הוא עשה הרי שיטת לימוד מיוחדת, בסוגריים גם לאדמור הזקן היה מאוד אותו דרך, והוא נולד בתשרי תף ריש מן זין, הבן, ונפטר בתשרי תף שין חף. הוא היה אחד הרבנים הגדולים, בגיל 16 הוא ידע כבר את כל השס עם רשי בעל פה. והוא מסביר, הסבר נפלא, למה צריכים לחזור כאשר ציווה השם את משה. אז הוא מביא גמרא מעניינת מאוד. אומרת הגמרא במסכת בכורות, אנחנו יודעים שהבכור הוא קדוש להשם. צריכים להביא אותו אל הכהן, בזמן שבית המקדש היה קיים. מה הדין שנולדו שני בכורות ביחד? שתיהם הוציאו את הראש ביחד. האם שניהם בכורים או לא? אז אומרת המשנה על פי ההלכה, הרמ"א פוסק את זה, לא, אחד שייך לכהן ואחד לא. למה? אז אומרת הגמרא כלל, אי אפשר לצמצם. מה זאת אומרת אי אפשר לצמצם? אז בואו נראה לפי רש"י ולפי הרמב"ם. אומר, לא שייך דבר שיהיה בדיוק ביחד. לא שייך דבר שיהיה בדיוק. אין הגדרה של בדיוק. בעולם הזה לא שייך בדיוק, תמיד קצת לפני או קצת אחרי, קצת יותר קטן, קצת יותר גדול, אין לפני. יש עוד דעה שיכול להיות מצב ששתי דברים ביחד, אבל לנו בתור בני אדם אנחנו לא מסוגלים להבחין מה היה ראשון ומה היה שני. לכן היה מוכרח להיות אחד בכור, אז אומרים אל הכהן, אחד אתה תיקח ואחד לנו. שואלת הגמרא שם השאלה מעניינת מאוד. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, שהוא אמר לעשות את המשכן, הוא אמר לכל, לרוב הכלים, מה היה המידות שלהם. בואו ניקח את המקום הכי קדוש שדיברנו לו בשבועות האחרונים, ארון הברית, ארון העדות, היה צריך להיות 2.5 אמה רוחב, אמה וחצי גובה, ואמה וחצי רוחב. זה המידה שלו. אומרת הגמרא, רגע, אם אתה אומר שאי אפשר לצמצם, אדם לא מוכשר לעשות בדיוק מושלם, איך עשית את הארון 2.5 אמה? זה היה או מילי מילימטר פחות או מילי מילימטר יותר. ועל פי התורה, אם אתה לא עושה את הארון כמו שהשם ציווה, זה לא ארון הברית. ואותו נס נפלא שכתוב, אנחנו לא ניכנס לזה, שהארון הברית היה מן המידה ואינו מן המידה, לא היה קיים. זאת אומרת, הארון לא כשר בכלל. הארון הוא לא כאשר ציווה השם את משה. אז אומרת הגמרא, איך עשו את כל כלי בית המקדש? אומרת הגמרא, שני אתם, שם זה שונה. דרחמנה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, אביד, אתה תעשה. ובכל היכי דמצת למיבד ניחלי, כל מה שאתה יכול לעשות ניחלי אל הקדוש ברוך הוא, אל השם זה מספיק. אז כאן יוצא דבר מעניין מאוד, לכאורה בעצם בוא ניקח את הארון, בעצם הארון היה לא כמו שהשם רצה, הוא לא היה בדיוק 2.5 עמל, עמה וחצי על עמה וחצי, אלא מה? כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשה מה שאתה יכול, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, אני עושה כמה שאני יכול, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, ניח עלי, זה בסדר. כמו שאנחנו לפעמים אומרים שהבן שלנו עושה מה שלא מושלם, אוקיי, זה בסדר, זה בסדר, מה זה בסדר? זה לא מושלם. אוקיי, עשית מה שאתה יכול, זה בסדר. זאת אומרת, אם נקרא לזה מילה שהיא לא נכונה, עוד מעט נראה, אבל רק בשביל להגדיר קצת, כמו שאומרים, זה בדיעבד. אתה לא מסוגל, אתה בן אדם לא מסוגל לצמצם, אי אפשר לצמצם, אוקיי, בדיעבד זה קשה. אומר הגריז, דבר נפלא, למה התורה צריכה בכל כלי להגיד כאשר ציווה השם את משה? מכיוון שבעצם זה לא קשר. בעצם כל הכלים שלא עשו לפי המידות הנכונות, זה לא קשר בעצם. ובאתו אומרת, למה זה בסדר? כאשר ציווה השם את משה. השם אמר למשה, תעשה ככה, אנחנו עושים את המקסימום, זה טוב. זה הציווי של הקדוש ברוך הוא. אוקיי. ככה מבאר הגריזה, שנקרא הבריס קרוב. אבל פה באה השאלה הגדולה. דבר ראשון, יכול להיות שבית המקדש, מקום שהשם אומר ושכנתי בתוכם, זה רק בדיעבד כזה? זה רק לא לכתחילה כזה? זה רק מכיוון שאתה מוגבל? אבל אם כבר ככה, בוא עוד יותר נחשוב, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא עשה שאנחנו בני אדם אפשר לצמצם? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו את החוש הזה, נתן לנו שכל, נתן לנו רגש, נתן לנו מידות, תיתן לנו את החוש הזה לצמצם, שאני יכול לעשות בדיוק 2.5 המטר, ואז פתרנו את כל הבעיה, הבית המקדש יהיה לא בדיעבד לכתחילה. השאלה הזאת היא לא סתם שאלה, היא לא שאלה כזאת אקדמית, כזאת תיאורטית, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה, ונגיד יש לו איזה סיבה. השאלה הזאת נוגעת לעצם החיים שלנו. השאלה הזאת נותנת לנו את המבט, את התשובה, מה אני עושה בעולם הזה? למה לא היה יותר טוב שהייתי נמצא למעלה, הנשמה שלי, קדושה, תאורה? למה ירדנו למה הזה? וכולנו מכירים את הניגון מפנימה, 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 יורדו נשומו למטו. למה לשום ירדה? ושאלה שכל אחד, גם שענו על זה 10 פעמים, יש לו את זה וצריך להיות לו את זה. כלומר שזה ה-GPS שלנו, זה הכיוון שלנו. ופה במשכן, במצב שהקדוש ברוך הוא אומר שאי אפשר לצמצם, פה בעצם המפתח, התשובה, למה ירדה נשמה למטה, מה אנחנו עושים בעולם הזה. אז בואו נקדים מדרש שהוא המפתח של זה. אנחנו אומרים בסוף שהשם ברא את העולם, אשר ברא אלוקים לעשות, אומר המדרש, אשר ברא, לכאורה היה צריך להיות אשר ברא אלוקים ועשה. מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? הרי זה סוף הבריאה. אלא לעשות, כלומר שהכל צריך תיקון. אומרת לנו התורה, אתה שואל מפני מה ירדה נשמה למטה? היא ירדה ליצור עולם חדש. היא באה, באת על העולם לתקן, להמשיך קדושה, להכניס טהרה. בעולם למעלה כולו קדושה. אם המקום מלא קדושה, מה אתה יכול לעשות שם? איזה קדושה אתה יכול להוסיף? אתה לא יכול להוסיף שום דבר, הכל מלא. כשאתה נמצא למעלה, הכל טהרה, הכל נקי, הכל זך, אין תאוות, אין יצרים, אין עליות וירידות, הכל נפלא. מה יש לעשות שם? לכל המלאכים אין מה לעשות שם, הם רובוטים באיזשהו מקום. אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא בראתי אותך בעולם, שבעולם הזה הוא לא מושלם, שבעולם הזה יש תאוות, יש עליות וירידות, להכניס פה קדושה, שמחה, חיים, חסד, אור, להדליק לאנשים אור בעיניים. דווקא זה שיש בו מצב שאתה יכול להתייחס לאגו שלך ולא לראות את השני, ושהשני חשלום יהיה לך שקוף, דווקא פה הגדלות שלך ליצור רצון אלוקי. יש, אתם יודעים, יש בפולניה מקום שנקרא חלם, עיר חלם, זה במזרח אירופה על יד לובלין, ומשום מה, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל יש כאלה הרבה סיפורים על אנשי חלם. ואנחנו יודעים שבכל בדיחה יש משהו הרבה פעמים. אז יש כזה סיפור שפעם אנשי חלם היה ביניהם ויכוח עצום, איזה אור יותר חזק, אור השמש או אור הירח? מחלוקת עצומה, 2.5 התווכחו. בסוף נימנו וגומרו, כמו שאומרת הגמרא, נימנו וגומרו שאור הירח יותר חזק. למה? למה? פשוט מאוד אומר. השמש מאירה שיש אור. ומה החוכמה שהשמש מאירה שיש אור? החוכמה היא שיש חושך. אז החוכמה להעיר. הירח מאיר שיש חושך. השם עשה אותנו בעולם הזה ועשה אנשים שאנחנו לא אנשים קדושים כמו המלאכים. בכדי שהשם לא רוצה שאנשים קדושים יעשו דברים קדושים, זה פשוט. אנשים בעלי בשר ודם עם תאוות, עם יצרים, עם המלחמה התמידית הזאת בין הגוף והנשמה, הם ייצרו דברים גדולים. יש מדרש כזה, לא ראיתי אותו, ראיתי דברים קרובים לזה. אבל זה כזה מדרש, אבל יש לזה דברים קרובים, שכשעשו את בית המקדש, אז שמו אבנים, ואז פתאום היה להם אבן עקומה מאוד מאוד, עקומה מאוד מאוד, ולא ידעו מה עושים איתה, אי אפשר להכניס אותה בבית המקדש, אז כתוב ששמו אותה בצד, בזבל. כשעשו את בית המקדש, בסוף כשהיה נגמר, היה זווית מסוימת, שהיה אבן למעלה, אבן למטה, והאבן הייתה עקומה פה, עקומה שם, לא הצליחו להכניס אבן נורמלית בתוך החור הזה. בתוך הסוף של החור הזה. בתוך הסוף של בית המקדש. ואז מישהו אמר, רגע, 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 היה לנו אבן עקומה. לקחו, הלכו לחפש את האבן העקומה, מצאו, שבדיוק מה שהיא עקומה, העקמומיות שלה, השפיצים שלה, משהו לא נורמלי אצלה, נכנס בדיוק בחורים. אומר הפסוק, על זה נאמר, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מה פשט פה? סוף של בית המקדש, צריך להיגמר על ידי אבן עקומה. ואתה אומר, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מה זה ראש פינה? זה הבסיס, זה השורש. אתה עושה הנחת אבן הפינה, זה ההתחלה של הבניין. אומרת התורה, אתה יודע מה זה בית המקדש? אתה רוצה לבנות את בית המקדש ששכנתי בתוכם, תחפש את הדברים העקומים שלך. תחפש את הדברים שאתה אומר, מה עשו הבונים? לא רוצה לראות את זה. שם זה תם. זה הגדלות. תיקח את החיסרון, תהפוך אותו למעלה. תיקח את הדבר שנראה לך עקום, עקמימיות, ומזה תיצור דבר חדש. נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שם הגדלות, שפתאום בן אדם מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מרגיש רחוק, גם כשהוא מרגיש עם חסרונות. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. תגלה את הקשר שלך אל הקדוש ברוך הוא דווקא במקום שיש לך חסרונות, דווקא במקום שאתה מרגיש כביכול נפרד מהקדוש ברוך הוא. איך אומר המדרש? שובי שובי השולמית. אומר המדרש, למה עם ישראל נקרא שולמית? אומר המדרש, מרגש. אומר המדרש, למה הם נקראים שולמית? שמשימים שלום ביני לבין עולמי. העולם הזה צועק אין אלוקים, טבע. העולם הזה צועק אגו, ישות. עם ישראל בא, ובזה שמורידים קדושה בעולם, בזה הם מגלים את האלוקות. לפני הרבה שנים הייתי פעם באיזה משרד, ואיזה סוחר, ועל השולחן היה יהלומים, באו לו הרבה יהלומים והרבה כסף, ודיברנו, פתאום מתקשר הטלפון, מרים את הטלפון, כולו מתרגש, ואומר, אני בא הביתה. והוא אומר לי, אני מבקש לך סליחה, אני מוכרח לרוץ הביתה, אם אתה יכול להישאר פה לשמור על הילומים, היה הרמה של הילומים, המון מיליונים. אני אומר לו, הכל בסדר, כן, הכל בסדר, אני אגיד לך. ואני יושב, אחרי חצי שעה הוא בא בחזרה, הוא מספר לי, היה לו ילד אוטיסט. אתם יודעים, השם ישמור, ילד אוטיסט, אין קשר. מדברים איתו, הוא לא מסתכל, הוא מסתכל ולא מסתכל, רואה ולא, כלום. כל הבית נהפך, אומר, כל המשפחה נהפכה, הלכנו לטיפולים, זה, אין מה לדבר, אין מה לדבר, לקחנו אנשים שיתפלו בו. ואשתו מתקשרת, ואומרת, יש קשר, יש תקשורת. מה קרה? היא מתחילה להגיד לי, ואני אומר, אני רץ הבית. מה הסיפור? הילד הולך לאמא, תופס את הסמלה, סוחב אותה למטבח, מראה לה למקרר. אמא פותחת את המקרר, הוא מראה על מיץ תפוזים. יש קשר. נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כשאנחנו עם החסרונות שלנו שומרים שבת ומניחים תפילים, ועד רבה, כמה שהחיסרון יותר חזק ואנחנו מתגברים אליו, עושים שלום בין החיסרון הזה לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים, זה תכלית הכוונה של הבריאה. לכן נוכל להבין דבר נפלא, הקדוש ברוך הוא עשה את העולם שלו מושלם. היום המדע אומר, אין לך בעולם דבר מושלם. אני נמצא באנטוורפ, שיש העסק החשוב יהלומים, אין אבן נקייה. גם שאתה מקבל, אתה קונה אבן שכתוב לופ קלין נקי, אם תסתכל במיקרוסקופ יותר חזק, הוא לא נקי. אין אבן נקייה. למה? השם ברא עולם שלא מושלם. השם ברא עולם שאי אפשר לצמצם. אתה לא יכול לצמצם. אתה לא יכול לעשות דבר מושלם. אין לך את האפשרות לעשות דבר מושלם. אבל עד הרבה, כמה שאי אפשר לצמצם, כמה שאתה לא יכול לעשות מושלם, כשאתה עושה קדושה, זה הקדושה הכי גדולה. לעשות קדושה בעולם קדוש שאפשר לעשות מושלם, ואתה מושלם, זה לא חוכמה. החוכמה היא לעשות דירה בתחתונים, שאתה יורד למטה, שאתה יכול לקחת את החיסרון הזה ולהשלים אותו למעלה. כל ההרגשה של חיסרון זה בא בשביל שאני צריך להשלים את הדבר. איך אנחנו אומרים שעושים ברכה, בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי. למה אני מודה על החיסרון? מכיוון שהחיסרון הוא זה שדוחף אותי. ההרגשה של החיסרון הוא זה שמרים אותי. חס ושלום, הטרגדיה הכי גדולה הייתה לנו שהיינו מושלמים. לא היינו באים לפה. ואם היינו, היינו רובוטים, היינו כמו מלאכים. מה גורם לבן אדם לגדול גם בעולם הזה, אבל בייחוד בעולם הרוחני? ההרגשה של חוסר. ולכן הסוף הברכה, להחיות בהם נפש כל חי. הרגשה של החיסרון היא מצמיחה אותנו. היא עושה שאני להחיות בהם נפש כל חי. זה שאני מרגיש שחסר לשני, שיש צער לשני, זה עושה את השלמות. עכשיו נבין, זה שהקדוש ברוך הוא עשה שבן אדם לא מושלם ואי אפשר לצמצם, זה הגדלות שלו. לכן שהקדוש ברוך הוא אמר, תעשה לי ארון 2.5 אמה, ואני משתדל כמה שאני יכול לעשות 2.5 אמה, וזה לא יהיה בדיוק 2.5 אמה, זה יהיה מילימטר פחות או מילימטר יותר. אז אמרנו לפני זה, זה בדיעבד. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הלך התחילה. אצל המלאכים זה דיעבד. מה החוכמה לעשות שאתה מושלם, שאתה עושה מושלם? אבל דווקא שאתה מוגבל, ויש לך חסרונות ואי אפשר לצמצם, ויש לך את האבן העקומה הזאת, ועם האבן העקומה הזאת שלך אתה יוצר בית המקדש. וואו, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים. אתה עושה אור בחושך. אתה שם קדושה במקום של היפר הקדושה. אתה שם טהרה במקום טמא. זה הגדלות. היה פעם אחת בעל תשובה, הוא אמר לי, וואי, איזה וורט, נדמה לי שזה כתוב ברב נחמן מברסלב, כתוב על משה רבנו, ותחסרהו מעט מאלוקים. כתוב בחסידות שהוא הגיע לממתת שערי קדושה ואת השער הנון הוא לא קיבל. אבל רב נחמן אומר עוד משהו, ותחסרהו, אתה מרגיש חיסרון מהאלוקים. שאתה רואה בך חיסרון, תדע לך זה בא מהקדוש ברוך. זה מתנה. השם נותן לך את המתנה. השם נותן לך את המתנה הזאת, את האפשרות הזאת לגדול. את החיסרון הזו, הזה לצמוח ממנו. לגדול ממנו. אז הוא אומר לי כל פעם שאני רואה בעצמי חיסרון, וואו. זה ה-GPS שלי. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן. עכשיו זה ידחוף אותי להתרומם. כשאני רואה סולם, אני רואה, זה הדרך לעלות. כשאני רואה חיסרון, אני רואה רק מדרגות ללמעלה. זה המדרגות שלי. להחיות בהם נפש שלך. אבל פה צריך מאוד מאוד להיזהר. חס ושלום, לא להיתקע בחיסרון. אם בן אדם המבט שלו לא נכון והוא רואה חיסרון והוא מסתכל על עצמו, סימן שאני אפס, סימן שאני מושחת, סימן שאני זה לא טוב, סימן שאין לי סיכוי, סימן שאני רחוק מהקדוש ברוך הוא, סימן שהשם לא מסתכל עליי, סימן שאין לי שום דבר טוב, אני איך שאומרים על הפנים, זה הטרגדיה של בן אדם. הגדלות של בן אדם שאתה רואה בך חיסרון, אתה רואה בך משהו עקום, אתה רואה בך משהו חשוך, אתה אומר ותחסרנו מעט, חסר לי מהאלוקים. זה הסולם שלי. זה הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות אותי בזה. איך אנחנו יודעים שכתוב בפסוק, ומשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. כשאתה רואה בחיים שלך הערפל, תדע לך שם האלוקים. שם המטרה, שם השליחות, שם הקדושה, שם העוצמה שלך, שם האוצר שלך. כמו שיהלומים צריכים לחפור באדמה, אתה צריך לחפור בעצמך, למצוא את הקדושה שיש בך. יש לנו בתורה, אתם יודעים, האותיות הן בדרך כלל אותו דבר, אבל יש 22 אותיות שהן קטנות, ואותם 22 אותיות הן גם תמצא אותן בתורה גדולות. אם יש לך משהו קטן, תעשה ממנו גדול. זה הכוח. ממה אתה יכול לגדול? מהקטנות שבך. מהערפל שבך. יש בארצות הברית, בבית כנסת גדול בפורו פארק, שכונה יהודית, כולם מכירים, יש בית כנסת מפורסם שנקרא שומרי שבת. מה בית כנסת הזה שומרי שבת? הוא מפורסם בדבר מעניין. יש שם חדר עם כל סוגי תה שיש בעולם. אנחנו יודעים שבאמריקה באים הרבה אנשים לאסוף כספים משולחים, אולי היום פחות כבר, אבל אנשים באים, וכל אחד יש לו במדינה שלו, בעיר שלו, בבית שלו את התה. אז יש שם חדר עם כל התה שבעולם. כל אחד ירגיש היימיש בבית שלו, ירגיש את התה שלו. אני לא יודע, דיברו אז לעשות גם כל אחד את הסוג של הקפה שלו, זה אני לא יודע אם עשו. מה הסיפור? אתם יודעים, הרבה דברים שאנחנו עוברים, רואים בית כנסת פה, בית כנסת שם, דבר, יש סיפור מאחוריו, וזה היופי של הדבר. בית כנסת הזה שוקק החיים, כמו יש בית כנסת איצקוביץ' שאנחנו מכירים בבני ברק, מלא מניינים גם שם, מלא מניינים. מה הסיפור? הייתה בת ישראל, בחורה טובה, שהייתה במצב של שידוכים, גרה בפורו פארק, והציעו לה בחור בפורו פארק גם כאן. אוקיי. סורחו, דיברו, והגיע הזמן של תפילת מנחה, והבחור רואה, השמש עוד מעט שוקעת, אז הוא אומר לה, אני יכול בבקשה ללכת לצד להתפלל? בבקשה, היא אומרת, להתפלל. הלך הצידה, נעמד, והתפלל, ואתם יודעים, עד שהוא התחיל הוא כבר סיים, עשה כזה צ'יק צ'ק בזריזות, ולבחורה זה מאוד נגע לה. אוקיי, נפגשו, היא לא רצה להגיד לו של דבר. אחרי זה בביתה התקשר האיש שעשה את הזיווג, את השידוך, אומרת לו, לא, זה לא בשביל, אומר לה, אפשר לדעת למה? לא, לא רוצה להגיד, הוא לחץ, 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 אומר, תשמעי, אני לא אספר שום דבר, אבל פשוט בשבילי חשוב לדעת למה הוא מתאים, כן, מה החיסרון שלו, במידות שלו, בשכל שלו. אז אומרת לו, אני לא מדברת על זה בכלל, מספרת לו על התפילה הזאת. שטחן הזה, משום מה החליט, אני אומר לו את זה. הוא אמר לו את זה. הגדלות של אותו בחור, הוא לא ניסה להצטדק, לא רציתי שהיא תחכה, נכון, היא הצודקת. ואז הוא החליט בעצמו איך אני מתקן את זה. אתם יודעים שבן אדם עשה איזה דבר, צריך לתקן. איך מתקנים את זה? אז הוא החליט מאוד פשוט. אני פגמתי בתפילה, אני אגרום לאנשים להתפלל טוב. אני הולך להקים בית כנסת. בחור צעיר, לקח על עצמו כזה פרויקט. אסף כסף, אסף כסף, אסף כסף, הלך ותרם, מצא אנשים. ובסוף, הוא בנה את הבית כנסת הזה. את אותו בית כנסת שומרי שבת, בית כנסת המפורסם הזה על התה שיש לו. אז כל אחד יוכל לשתות את התה, ואחרי זה להתפלל בישוב הדעת. להתפלל כמו שצריך, הוא הרגיש בזה אני מתקן את החטא שלי. עברו שנים, עברו שנים. פתאום הוא רואה איזה פלקט ברחוב, האישה הזאת והזאת נפטרה. הוא זוכר את השם מאיזה מקום. רגע, זה אותו שם. הלך לברר, וירר זאת הבחורה. שאמרה לו לא, בגלל שהוא התפלל בזריזות. היא הבחורה שנפטרה. הלך אל החבר'ה קדישה, ואמר, אני מבקש שהמיטה תעבור על יד בית כנסת שלי. על יד הבית כנסת של שומרי שבת. ואני רוצה לעשות שם הספד. פתאום, מה? לעשות... תעשו לי טובה. הם לא רצו. אמרו, תלך להורים שלה ותברר. הלך להורים שלה. וסיפר את הסיפור. ואמר להם, אני רוצה להגיד כמה מילים על יד הבית כנסת לזכותה. וההורים הסכימו. לקחו את הארון, שבאו ליד בית כנסת, וכשיפתחו את הדלתות וסיפר את הסיפור, לא התבייש, לקח מהחיסרון שלו גדלות, לקח מהחיסרון שלו סולם, לקח מהירידה שלו צורך עלייה, וסיפר את הסיפור. ואז הוא אומר לאותו נפטרת, את רואה את הבית כנסת פה? את רואה את המאות מאות אנשים שנכנסים לפה כל שבוע, שותים כוס תה, מתפללים בישוב הדעת. את בנית את זה. הרגישות שלך לתפילה, החום שלך לתפילה, שרק בשביל זה לא רצית להתחתן איתי, זה העיר אותי. זה הדליק אותי, זה הרים אותי. מה פתאום כל כך כאב לי? ראיתי בת ישראל, את הרגש שלה לתפילה באיש ובדעת. שיהיה לנו גם את העוצמה הזאת. להבין, משה ניגש לערפל, כי שם האלוקים גם אנחנו. יש לנו בחיים לפעמים ערפל. יש לנו לפעמים בחיים חושך, נדליק את הירח שלנו. יש לנו לפעמים, אני מרגיש שאני לא יכול לעשות בדיוק כמו שצריך, אי אפשר לצמצם. פה תבנה את בית המקדש. יש לך לפעמים בנפש דבר עקום, עקממיות יש לך. זה האבן הזאת, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פי. שנזכה בקרוב ממש, שכל העקממיות שעשינו, וזיכחנו אותו ועלינו מזה, יצטרף ביחד, שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש.